שיעור לט"ז כסלו בשנה פשוטה. שיעור מתחיל בדף קס"א עמוד א', תחילת הקטע ובצדקה כנחל איתן. השיעור מסתיים בסיום הקטע בעמוד הבא, עמוד 322.
צדקה כנחל איתן בעמוס סוף סימן ה'. כתוב הפסוק הזה בספר עמוס, והפסוק בשלימותו כתוב שם יגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן. מה הכוונה? שם מדובר על משפט וצדקה. אנחנו יודעים שמשפט וצדקה הולכים ביחד הרבה פעמים. אומרים בתפילה מלך אוהב צדקה ומשפט. אז אנחנו רואים הפסוק שם אומר שהקדוש ברוך הוא יגלה, יגל משפט כמים, כמו שהמים נמצאים במעמקי האדמה והם מתגלים ויוצאים, יגל משפט כמים. ההמשך של הפסוק ועליו אנחנו מתעכבים פה כרגע הוא צדקה כנחל איתן. הקדוש ברוך הוא יגלה את עניין הצדקה כמו נחל איתן. אז אנחנו עכשיו ננסה להבין מה הפירוש של המילים נחל איתן. אחרי שנבין את פירוש המילים נחל איתן, נראה איך מגיעים לנחל איתן, איך מגיעים לאיתן או לנחל שבא מאיתן, מה המשמעות של זה. מסביר אדמו"ר הזקן ואומר פירוש, כמו שכבר אנחנו מכירים את הכלל הזה, שכאשר אדמו"ר הזקן מביא פסוק וכותב מיד אחריו פירוש, אז הוא בא לחדש משמעות נוספת על המשמעות הפשוטה שאפשר להבין את הפסוק. גם פה הוא בא להסביר את המשמעות הפנימית של המושג הזה נחל איתן. הוא אומר כמו שנחל איתן, מבואר בקבלה שמה פירוש נחל איתן. נחל זה משל לדבר שנמשך. נחל כפשוטו, כמו שהוא נמשך מהמקור, נמשך נחל של מים. מה זה איתן? איתן, כפי שנראה עוד מעט, זה המקור שקוראים לזה בחסידות נקודת החוכמה. עוד מעט נבין מדוע קוראים לזה איתן. איתן זה המקור הפנימי החזק האדיר של האהבה שיש בליבו הפנימי של יהודי לקדוש ברוך הוא. הנקודה הכי פנימית שמקורה מאבותינו הקדושים קוראים לזה איתן. שדרך אגב, אחד הסיבות למה לספר הזה קוראים ספר תניה, כי תניה זה אותיות איתן. אז שמגיעים לסוף התניה מתחילים להבין מה זה התניה, שזה איתן. אומר אדמו"ר הזקן שכמו שנחל איתן, מה הפירוש של צמם את המילים האלה נחל איתן? הוא המשכה הנמשכת מבחינת איתן, זה נחל שנמשך מאיתן. אבל אנחנו מזכירים את המקור על הנחל, לא אומרים רק נחל, מזכירים גם מאיפה הוא נמשך, שהוא נמשך מאיתן. פירושו של דבר שהאיתן מוכר ונרגש גם אחרי שהוא יצא לכאורה החוצה. זה מה שהוא אומר במשורה הבאה, שהיא בחינת נקודה בהיכלה. בלשון הזוהר זה נקרא שיש לנו נקודה, חוכמה נקראת נקודה, בינה שנמשכת מחוכמה נקראת היכל. היכל זה כינוי למקום רחב. כשנקודת החוכמה נמצאת ומאירה בבינה, במקור שהמקור נמצא גם במקום שנמשך ממנו, זה נקרא שהנקודה נמצאת בהיכל. נקודה בהיכלה, האיתן נמצא בנחל. וטרין רין, כמו שידוע שמבואר בחסידות שחוכמה ובינה הם כמו טרין רין, כמו שתי רעין, שתי חברים, זה לא מתפרשים שלא נפרדים ביניהם. גם אחרי שזה יצא מנקודת החוכמה והיא נמשך לבינה, הוא לא נפרד מנקודת החוכמה. נקודת החוכמה נמשכת. באותיות פשוטות מה זה נקרא שהחוכמה מהירה בבינה? לפעמים אדם עולה לו הברקה מסוימת, ההברקה פירושו של דבר חוכמה. הוא לוקח את ההברקה הזו ומתחיל לפענח אותה ולהסביר אותה ולהתרחב. זה הבינה. צריך אבל כל הזמן לזכור את הנקודה, כי אם אדם לא יזכור את הנקודה, הוא רק יתמרח ויתפשט, אז הוא יתפזר ומזה הוא יגיע לעוד עניין ועוד עניין, הוא בכלל ישכח מאיפה התחלנו, מה הנקודה. לכן צריך כל הזמן שנקודת החוכמה תלווה אותנו גם כשאנחנו מתפשטים ממנה למרחב. זה נקרא שהנקודה נמצאת בהיכל, שהאיתן נמצא גם בנחל. עכשיו, הכל מצוין, טוב מאוד, נחל איתן זה מצוין, שיש לנו איתן ונמשך ממנו נחל, אבל היום בזמן הגלות הנקודה האיתן לא נמצא בנחל, הוא לא נמשך, הוא לא מתגלה, הוא נמצא בהסתתרות. כשיהיה מצב שהאיתן הזה יתגלה וירגישו בכל שלב את נקודת האיתן, זה יהיה מצוין. אבל בזמן הגלות זה לא נמצא בגילוי. האהבה הזו שיש בפנימיות נפשו של יהודי לקדוש ברוך הוא, נקודת האיתן הפנימית נמצאת באלם וסתר. איפה זה מרומז שכרגע זה לא בגילוי וזה יהיה רק בעתיד בגילוי? המילה איתן עצמו אומרת לנו שזה רק דבר שיהיה בעתיד. איך רואים את זה במילה איתן? אז אומר, ואותיות איתן משמשות לעתיד. פשוט בדקדוק, כשאתה רוצה לקחת מילה ולעשות לה הטיה לעתיד, למשל ניקח את המושג עשייה, אתה רוצה להגיד על עצמך שאתה בעתיד תעשה משהו, אתה אומר אני אעשה, האלף, האות הראשונה. אם אתה רוצה לקחת את המושג הזה ולהגיד שפלוני יעשה, זה יוד. אם אתה מצווה על מישהו אתה אומר תעשה. אם אתה מדבר ברבים זה נעשה. זה האותיות איתן, א', י', ת' ונון, הם אותיות שכשאתה מדביק אותם בתחילת המילה, אתה הופך אותם לעתיד. זאת אומרת שהמילה איתן אומרת עתיד. זה לא הווה, זה יהיה בעתיד. פירוש, מה המשמעות של זה שזה יהיה בעתיד? אני עתיד להתגליה. אני עתיד להתגלות. לעתיד לבוא יתגלה העניין הזה בגלוי. כמו שכתוב, כמו שהפסוק שמתאר לנו את הגדולה של משיח, כתוב, הנה יסקיל עבדי, יסקיל האות יוד, מהמילה איתן, מלשון עתיד. והיינו, שיתגלה אז, אור אין סוף ברוך הוא, וייחודו יתברך, תוך פנימיות נקודת הלב. שבתוך לבבו של היהודי, יתגלה האור האלוקי. כשהוא יתגלה, פירושו, שהאיתן יאיר בנחל, על ידי המשכת נחל איתן. למה קוראים לזה איתן? מה הפירוש המילולי של המילה איתן? יציב. כתוב שלאיתן יש שלוש פירושים. איתן זה מלשון דבר שהוא מאוד מאוד תקיף, חזק. איתן הוא מלשון שהוא מאוד קשה. כמו שלמדנו בפרשה של שבוע שעבר, שלוקחים את העגלה הרופה אל נחל איתן. אומר שם רש"י, מה זה איתן? מקום שלא מאבדים אותו, אי אפשר לזרוע שם, כי זה מקום קשה שאי אפשר לאבד אותו. איתן זה גם מלשון דבר ישן, כמו שיש את הפסוק שאומר והאיתנים מוסדי ארץ. איתנים זה הולך על אבותינו הקדושים שהם היסודות של הארץ. מה המשמעות של שלושת הפירושים הללו? שהוא חזק, הוא קשה והוא ישן. מה זה קשור לפה? כי הנקודה הפנימית של האיתן שנמצא בלבבו של היהודי הוא דבר מצד אחד מאוד מאוד תקיף. כי כשיהודי מתגלה אצלו, הקשר שיש לו לקדוש ברוך הוא זה בתוקף הכי גדול, שום דבר לא יכול להכניע אותו. הוא גם קשה, אי אפשר לשנות אותו, להזיז אותו. והוא גם ישן, קיבלנו את זה בירושה החל מאברהם, יצחק ויעקב. לכן קוראים לנקודה הזו איתן, עם כל המשמעויות של המילה איתן. וזה יתגלה בפנימיות נקודת הלב, על ידי המשכת נחל איתן. מה הכוונה? הוא הערת חוכמה הילאה, שהחוכמה הילאה הזו שעליה מדובר, נקודת החוכמה, שיאיר בפנימיות הלב, שזה יאיר בפנימיות הלב של היהודי. אם זה יאיר אצלו, פירושו של דבר שהאיתן יתגלה. האיתן נמצא בגלוי בלב. ומה זה יעשה? איפה זה יבוא לידי ביטוי שהיהודי מאיר אצלו בלב אור אין סוף? להיבטל בייחודו יתברך, בתכלית, שהיהודי פשוט יהיה בטל לגמרי לאלוקות. הוא לא יתפתה לפיתויים של כל מיני שטויות, והוא לא ייפול באבונות, והוא לא יתרחק בעניינים לא טובים, הוא יהיה פשוט בטל לאלוקות לגמרי. מעומקא דליבה, זה יהיה מעומק הלב. מה הבעיה? למה עכשיו זה לא יכול להיות בגילוי? למה צריך לחכות רק לשון עתיד? אומר, אחרי הסרת האורלה מתאבות הגשמיות. כיום יש לנו אורלת הלב. האורלה היא נמשכת לתאבות. וכשמורידים את האורלה, כמו שכתוב כפשוטו, שברית מילה שמסירים את האורלה, כתוב שזה גורם להחליש את התאבות של העולם. כפשוטו. ברוחניות הדברים כתוב שיש לנו אורלת הלב, שזה משיכת הלב לכל מיני תאוות. לעתיד לבוא כתוב, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, שזה גם ראשי תיבות של אלול, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. זה הזמן שמרומז שהקדוש ברוך הוא מוריד את אורלת הלב. אחרי שאורלת הלב תרד, אז הדרך פתוחה לביטול מוחלט של יהודי לאלוקות, ולכן האיתן יאיר בלבבו. והנה אתה כיום כרגע בגלות החל הזה. מה זה, מה פירוש המילים בגלות החל הזה? זה ביטוי שכתוב אצל הנביא עובדיה, פסוק ידוע שהרבי הביא אותו במיוחד בשנים האחרונות, שהמשך הפסוק מדבר גלות החל הזה עד צרפת. כתוב בהמשך הפסוק, ואז בהמשך כתוב, עלו מושיעים בארציון, נשפט את הארץ, זה הפסוק ידוע בעובדיה. מה המשמעות, מה הפירוש המילים בגלות החל הזה? מה הפירוש של המילה החל? אז יש ברשי שם שתי פירושים. הפירוש הראשון ברשי אומר, כאילו כתוב עם יוד, החל מלשון חיל. בגלות החיל הזה, הגלות של החיל הזה, במילים אחרות, הגלות של העם הזה. העם נקרא כאילו חיילים. אז והנה, אם משתמש כאן אדמור הזקן בלשון של הנביא עובדיה, והנה אתה בגלות החיל הזה, בגלות של העם הזה כרגע, וכרגע מה קורה? האיתן לא בגלוי. אז זה עבוד, אי אפשר לגלות את האיתן הזה, או שיש דרך גם היום לגלות את האיתן הזה. אומר אדמור הזקן, יש גם כן עיצה יעוצה להאיר קצת אור השם מבחינת איתן, שקצת לגמרי שהאיתן יאיר, אז זה נקרא שרת האורלה, וזה עדיין לא זכינו שיהיה, כי זה אומה לשם אלוקיך. אבל קצת שיהיה הערה לפחות מבחינת איתן, לתוך נקודה פנימיות הלב, כאין לעתיד, זה אפשר לעשות גם בגלות. ואיך עושים את זה? והיינו, על ידי שמעורר על ניצוץ אלוקות שבנפשו, בחינת רחמים רבים העליונים. פשוט יהודי מעורר רחמים על הנפש שלו. כי הרי כל זמן שהנפש שלו לא מהירה בגלוי, זה הצער הגדול ביותר שיש לנפש. כמו שידוע שכל נברא בעולם, מתי יש לו חירות אמיתית? החירות האמיתית שלו כשאתה נותן לו ביטוי מלא של היכולות שלו. זה נקרא החירות. אם אתה סוגר על היכולות שלו ולא נותן לו ביטוי, זה נקרא גלות. וזה לא רק אצל בני אדם, גם אצל כל הסולם של הבריאה. אם ניקח למשל את הדומם, החירות של הדומם, שאתה שם אותו במקום אחד, מניח הוא לא זז. הצומח, החירות שלו, שאתה תיתן לו יכולת לצמוח. והחי, אם תיתן לו רק לצמוח ולא תיתן לו לזוז, כמו הצומח, אז שוב, הוא לא בחירות. והמדבר, צריך לתת לו חירות גם כן. מה החירות שלו? שיוכל ללמוד, שיוכל להשכיל. מה החירות של יהודי? שיהיה קשור לתורה ומצוות. יהודי שמנסה ליהנות בעולם בלי תורה ומצוות, זה בדיוק כמו שהצומח ירד לחיה לדרגת דומם, או שהחי ירד לדרגת צומח. הוא חושב שיש לו חירות, אבל זה בסופו של דבר יתברר שזה לא חירות. חירות אמיתית זה שהוא מבטא את היכולות שלו. על דרך זה גם פה. הניצוץ האלוקי הזה רוצה להיות בגילוי, אבל הוא לא יכול להיות בגילוי. מדוע? כי האורלת הלב מסתירה עליו. אז כמה רחמנות על אותו אחד שנמצא בבית האסורים ולא יכול להשתחרר? אז צריך לעורר רחמים רבים עליו. כי באמת כל זמן שאין האדם זוכה שיתגלה אור השם מבחינת איתן בנקודת פנימיות לבבו להיבטל בייחודו יתברך. זאת אומרת, כל זמן שהוא לא זוכה לגילוי הזה, כל זמן שהוא לא מגיע לביטול המלא לאלוקות, מאומקא דליבא עד כלות הנפש ממש, אז באמת יש רחמנות גדולה על הניצוץ שבנפשו. באמת כמה רחמנות על הנשמה שהיא לא יכולה לבטא את הרצון האמיתי שלה להתבטא לבורא עולם ולעשות את רצונו. למה זה רחמנות עליו? כי הניצוץ, אותו ניצוץ שיש אצל כל אחד מאיתנו, נמשך מבחינת חוכמה עילאה ממש. כולם נמשכו מהחוכמה העליונה של האלוקות, והרי החוכמה העילאה, אמרנו קודם, זה נקודת האיתן, והיא צריכה להימשך לנחל, וכל מה שאתה לא ממשיך את זה גם בנחל, אז זה צער גדול לניצוץ הזה. וכשאינו יכול להעיר מבחינתו לתוך פנימיות הלב, ששם מקום גילוי הערה הזו, כשהלב לא יכול להתמלא ברגש מתאים לאותו ניצוץ, הרי זה בבחינת גלות ממש, ממש גלות השכינה, וזה גלות הנשמה. ולכן צריך לעורר רחמים על הנשמה, פשוט להגיד ריבונו של עולם, רחמנות על הנשמה, תן לה קצת, תוריד קצת מהעולה, אמנם לעתיד לבוא יהיה אומה לשם הלוקחה באופן מוחלט, אבל קצת תוריד את העורלת הלב באופן מסוים, כמו שמסופר שאחד החסידים הגיע לאדמו"ר הזקן, בעל התניא, שאל אותה, אדמור, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, רבי, אני רוצה שתעקור לי את הצד השמאלי. זה מה אני רוצה. תוריד לי את הצד השמאלי, פירושו את היצר הרע. יצר הרע שנמצא בחלל השמאלי שבלב. אני רוצה שתעקור לי את הצד השמאלי, זה מה שאני רוצה. בעצם, יהודי בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, רחמנות על הנשמה, תן לה יכולת ביטוי. ועל ידי רחמים רבים העליונים, אם הרחמים הללו יתגלו, והקדוש ברוך הוא באמת ירחם, כשהיהודי יבקש באמת מעומק הלב, והוא יבין כמה רחמנות על הניצוץ האלוקי שבנפשו, ויתגלה הרחמים העליונים, יוצא מהגלות והשוויה, ומאיר לתוך נקודה פנימיות הלב, בחינת אהבה רבה זו. אז באמת יאיר, הגילוי הזה של האהבה האלוקית, יתאיר באמת בלב שלו. זה יהיה באופן כזה שיהיה לו קצת ביטול האלוקות על ידי הגילוי הזה. כנודע, איפה רואים שהרחמנות תעזור? וכנודע ממה שכתוב, פסוק אומר כך, ליעקב אשר פדה את אברהם. מה הפירוש? כמו שכתוב בלקוטי אמרים פרק ממל. הפסוק בשלמותו אומר, כה אמר השם לבית יעקב, אולי אני לא מדייק מילה במילה, כה אמר השם משהו כזה, לבית יעקב אשר פדה את אברהם. מה הפירוש של הפסוק הזה? אז בפשט, כשקוראים את הפסוק הזה, אז אחד המפרשים אומר, שכאילו היה כתוב בפסוק, כה אמר השם אשר פדה את אברהם, הוא אמר לבית יעקב. דהיינו, המילים אשר פדה את אברהם זה כינוי שמשבח את הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא פדה את אברהם והוציא אותו מאור כסדים, והוא אמר ליעקב כך וכך. ככה כתוב, ככה מסבירים פשטני המקרא. המדרש אומר משהו אחר. כי המדרש, מפרשי המדרש מסבירים שמאוד קשה להבין כך את הפסוק. למה? א', אז למה הפסוק לא אומר כסדרו? היה צריך כתוב, כה אמר השם אשר פדה את אברהם לבית יעקב. בית שואלים, אם אתה כבר רוצה לשבח את הבורא שהוא פדה, אז מה אתה מכניס את אברהם? יעקב היה מספיק בצרות, והקדוש ברוך הוא עזר לו ופדה אותו. אתה יכול להגיד ישירות, כה אמר השם אשר פדה את יעקב, כה אמר השם לבית יעקב אשר פדה את יעקב מכל צרותיו, או משהו דומה לכך. יש הרבה דברים, נכון? לכן אומר המדרש, שאתה צריך להבין ככה, ליעקב אשר פדה את אברהם כפשוטו. יעקב פדה את אברהם. מה הפירוש? מאיפה יעקב פדה את אברהם? אז המדרש אומר שכאשר אברהם אבינו היה בתוך אור כסדים, אז נגזר עליו, לא עלינו, שריפה. אבל למה הוא ניצול? בזכות שעתיד להיוולד ממנו יעקב. זה יוצא שיעקב פדה את אברהם. המדרש אומר שם המשל למלך שיצא גזרה על אחד האנשים למות, והמלך ראה באסטרולוגיה שהבן הזה עתוי להוליד ממנו בת, והיא תהיה הקלה של המלך, אז המלך אמר, תורידו מהר את האדם מהגזר דין, כי להציל את הבת שעתידה להיוולד ממנו. על דרך זה, בזכות אברהם ניצול בזכות יעקב. מה המשמעות הפנימית של המדרש הזה? ידוע שאברהם אבינו מידתו מידת האהבה, ויעקב אבינו כתוב מידתו מידת התפארת, שזה רחמים. אדם רוצה לעורר את האהבה הזו, את האיתן הזה, לעורר אותו, איך הוא יעורר את האיתן, את האהבה? וזה רחמים. זה נקרא שיעקב פודה את אברהם, הרחמים מעוררים ומגלים את אברהם, את מידת האהבה. עכשיו, מה? אותו דבר, המדרש מביא שם את העניין הזה של עטרת זקנים, עטרת בנים, בני בנים. כן, כן, ותפארת בנים אבותם. זה ממש שהוא מביא במדרש, מביא את אותו מקום, הוא מביא את זה באמת. אומר עכשיו אדמו"ר הזקן וממשיך, עכשיו מה זה קשור? הרי הפסוק אומר, הוא צדקה כנחל איתן. עד פה הסברנו מה זה נחל ומה זה איתן, אבל איך נכנס פה העניין של הצדקה? עכשיו הוא אומר, כדי שאתה תוכל לפעול, שהקדוש ברוך הוא יעורר רחמים, רחמים רבים על הניצוץ אלוקי שבך, אתה צריך לעשות משהו בשביל זה. מה פתאום? רק לבקש רחמים רבים זה לא מספיק. אתה צריך גם לעשות מצדך, להוכיח מצדך שאתה מעורר רחמים רבים על מישהו אחר שזקוק לרחמים רבים. במילים אחרות, אתה נותן צדקה לנזקק, וכשאתה נותן צדקה לנזקק, פירושו אתה מעורר עליו רחמים רבים. אז אם אתה נוהג באופן כזה, נוהג איתך הקדוש ברוך הוא באותו אופן ומעורר גם עליך רחמים רבים. זה נקרא בהתערותא דלתתא, בהתעוררות שאתה עושה מלמטה, התערותא דלעילא, יעורר הבורא עליך התעוררות. זה ההמשך של הקטע האחרון. ומודעת זאת והדבר ידוע, כי התערותא דלעילא, כדי לעורר התעוררות מלמעלה, בהתערותא דלתתא, דווקא תליא מילתא. הדבר תלוי דווקא שאדם יעורר קודם מלמטה ויעשה משהו. כמו הלשון שאומר, פיתחו לי כחודו של מחט, ואז אפתח לכם כפיתחו של אולם. דהיינו, על ידי התעוררות רחמים רבים בלב רחמנים וגומלי חסדים, על ידי שיהודי שיש בליבו רחמנות וגמילות חסד לעזור לנזקקים, להשפיע למטה, למטה הכוונה היא קודם כל כפשוטו פה בעולם הזה הגשמי, וגם למטה לאדם שנמצא במצב כלכלי שהוא ירוד מהמצב שלך. להשפיע למטה השפעה גשמיות, זהב וכסף וכולי, כפשוטו לתת לאדם שאין לו את החסר לו, וזה יעורר שהקדוש ברוך הוא גם ירחם עליך. ולכן פעולת הצדקה, כשאדם נותן צדקה, היא פעולת נחל איתן ממש. זה בדיוק גורם שהאיתן יימשך לנחל, שהאיתן יתגלה, שהלב שלו יימשך בקרבה לאלוקות ובאהבה רבה. כמה צדקה לתת? אז כאן אדמו"ר הזקן מקצר מאוד מה שהוא אמר באגרות קודמות בהרחבה, שיש נתינה שהיא במדידה והגבלה, מה שנקרא מעשר או יותר מזה חומש. יש לפעמים כתוב שהנתינה צריכה להיות בלי חשבון כלל, כמו שאדם מבזבז לרפואה גשמית, הוא נותן לרופאים, והוא לא עושה חשבונות שהוא אומר, בזבזתי כבר מספיק ואין יותר אפשרות, אלא לרפואתו הוא נותן בלי חשבון, ככה לרפואת הנפש גם צריך לתת בלי חשבון, וכאן אדמו"ר הזקן מרמז את שתי האופנים של הצדקה. והנה מודעת זאת מה שכתוב, הפסוק אומר באיוב, כי אור בעד אור. מה זה נקרא אור בעד אור? שאדם רוצה להציל את הפנים שלו מסתירה, אז באופן אינסטינקטיבי הוא מיד שם את כפות הידיים. למה? מעדיף שהיד תקבל את הסתירה ולא הפנים, כי הוא יודע שהפנים זה אור עדין יותר והכאב חזק יותר, ואילו היד יותר נוח לו, וכן הלאה, על דרך זה בכל שאר חלקי הגוף. אור בעד אור. אז זה שאדם מכסה על חלק אחד עם חלק אחר, אבל הוא לא מכסה לגמרי, הוא מכסה במינון מוגבל ומסוים. הפסוק ממשיך עוד יותר, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אדם יכול להגיע גם למצב כזה שאם הוא יודע שהנפש שלו תלוי בכך, אז הוא ייתן כל אשר לאיש. הוא לא יעשה חשבון שהוא רק יחסה את היד, עם היד את הפנים. הוא יוצא גם את היד להציל, הוא יוצא את הכל להציל, הוא יחסה בכיסוי יותר גדול. זה שתי רמות בנתינת צדקה. יש נתינת צדקה שהיא ברמה של מעשר או חומש, זה אור בעד אור, ויש נתינת צדקה שזה ברמה של כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. על איזה נפש מדובר? בעד נפשו האלוקית. להעירה באורח חיים אין סוף ברוך. זה סיימנו את הסימן הזה, וצדקה כנחל איתן.